אז אנחנו עוברים להצעות של מאסטר שנג'נבה, ממשיכים לקבל ממנו עצות וחוכמה, לאן לשלוח את החסד שלנו, ובמקביל אנחנו נמשיך לדבר על החסד שלכם. פסוק 42.
מי ייתן וכל מרכז רוחני יסגשג וימלא באנשים הלומדים וקוראים בכתבים הקדושים. מי ייתן וקהילות רוחניות יחיו תמיד באחווה, וישיגו את המטרות הנשגבות שלשמן הן קיימות.
תודה. אז אנחנו שולחים את הקרמה הטובה שלנו למרכזים רוחניים בעולם שיסגשגו. את הקרמה הזאת שהייתם סבלנים עם מישהו שירגיז אתכם היום, ואתם שולחים שיסגשגו מרכזים רוחניים. וכשאנחנו מדברים על מרכזים רוחניים, אני רוצה לדבר על המרכזים הרוחניים שלנו. ואנחנו נתחיל עם בית הספר שלנו, של ACI, שפועל להפצת הלימוד של ACI. אנחנו לא היינו בית ספר מלכתחילה, והייתי באה נותנת לימוד אחרי כמה זמן, אחרי כמה שנים, נשים אחרים הצטרפו אליי ונתנו לימוד. היו אנשים שבאו אליי באחד הלימודים וביקשו, אני אפשר ללמוד קצת איננה, כי אני הייתי באה רק מדי כמה חודשים, רק עושה סופי שבוע. פניתי לתלמידים היותר ותיקים שהיו, מי מוכן ללמד? אורית הייתה הראשונה שקפצה למד. אז היא פתחה קבוצה בתל אביב, רמת אביב. היא הייתה הראשונה. ומספר המורים גדל, אבל לא היינו בית ספר, היינו פשוט קבוצות שלומדות. ובדרך כלל ACI, גם בארצות הברית וגם במקומות אחרים, הם לא בית ספר, כי מעולם לא הייתה כוונה להתמסד. כי יש משהו שקורה הרבה פעמים כשלימוד רוחני מתמסד והוא קופה ומאבד את החיניות שלו, במידה מסוימת מאבד את הכוח שלו לעזור לאנשים. אז מעולם לא הייתה כוונה להתמסד או להפוך למועדון חברים או דמי חבר או כאלה דברים. אבל בכל זאת, באה אליי לאה לפני שהלכנו לרחיב, היא אמרה למה דבורה, אני רוצה לארגן את הלימוד של ACI בארץ. ומאוד שמחתי, כי הרגשתי שזה נחוץ, במיוחד שאני איננה כל כך הרבה זמן. צריך איזושהי הכוונה והדרכה ותיאום, ושכל זה ישיר ביחד, כדי שזה יעצים אחד את השני. ולאה הקימה בית ספר לתפארת. במיוחד אהבתי לשמוע על עבודת הצוות הנפלאה בצוות שלה. אז בלי שהתמסדנו, הצוות שלה תרם ללימוד שמתקיים בהתלהבות רבה. הוא תמיד טרי ורענן אצל אנשים. יש רציפות והתמדה. התקיימו ריטריטים קבוצתיים גדולים של 100 אנשים, התקיימו ריטריטים של 50 אנשים, ריטריטים יותר קטנים. הרבה מאוד אנשים לקחו נדרים מהמורים שלהם, או נדרי חיים. הרבה צוותים, אנשים יקרים, עזרו והשתתפו. היום יש 350 אנשים בערך שלומדים בקבוצות השונות. יש בערך 50 קבוצות לימוד. צוות המורים כולל למעלה מ-70 מורים, רובם מלמדים כרגע, מעל 60. ללאה יש צוות של כ-15 אנשים, אני מבקש שאם אתם בצוות של לאה שתקומו. נראה שאתם לא יודעים מי אתם, אז אני אגיד לכם מי אתם. מיכל רם, דליה קסקי, רונית לרנר, רויטל פלורמן, יעל דביר, אפי לנדאו, תום קדר, מימי וילונסקי, נומי סער, גילה זיל, נטליה, ספי רדושיצקי, קטרין, רבקה הראל, ענת פנוביץ. אז הקמתם מוסד לא ממוסד, שהוא לתפארת, הוא מדהים. ההישגים שלכם, לאה והצוות שלך, הם מדהימים, וגשם מייקל שהוא מאוד לא רוצה את הרעיון של התמסדות, כל הזמן משוויץ ב-50 הקבוצות שיש בארץ. עד כדי כך שאני הייתי אמורה לא לדעת ולא לשמוע מכלום, אבל כל פעם שהוא בא לדיימונד מאונטן, הוא אמר, יש 50 קבוצות. אז ידעתי, מכל מה שהגיע אליי הגיע דרכו, כי הם היו נורא טובים, הם לא אמרו לכם. הייתה מועצה פדגוגית שפעלה יחד עם המנהלת, לענות לשאלות שצצו ועלו, מי שבמועצה פדגוגית תקומו בבקשה. היו אנשים שעזרו בהפצת המידע על הלימוד, יהודית שץ והצוות שלה שעשו פלייר נפלאים. גלעד איילון, שבזמן אחרון אין לזה לשתור. אני חושב שהוא הדמות הכי פופולרית בימינו אלה. יש צוות שעוזר לו להפיק את התעודות. בכל האירועים שלנו יש כיבוד, אנחנו עושים את זה נעים. וחמים ומזמים, יש צוותים שתורכים לקנות, להכין, לערוך, לנקות אחרי שכולם ממהרים המכוניות שלהם ועוזבים ומשאירים בלגן גדול. תודה רבה לכם. יש לנו מרכז וירטואלי נוסף, וזה המרכז של מילי, שאין לו בית משלו כמו של ACI, אין בית משלו, זה מתנהל בבתים פרטיים. מילי זה המרכז הישראלי ללימודי היוגה, שמפיץ את הלימוד של יוגת הלב הטיבטית, שזה גם לימוד של אסנה, אבל זה בעיקר לימוד אחר שהוא משיק בטנטרה, וחלקו אפילו ממש טנטרי. מילי היום מנועדת על ידי אריאלה, ואריאלה עשתה עבודה מדהימה. מדהימה, אנשים כל הזמן באים ומספרים לי ומשפחים, וזה מרחיב את ליבי. שני מחזורים גדולים של קורסים של מדריכים ליוגה ומורים ליוגה, ביחד 85 אנשים. לא רק זה, מילי הביאה סדנאות של יוגת הלב הטיבטית של לידי ניגומה, ואורגנו פסטיבלים וכל מיני אירועים. אני ספר 520 משתתפים שונים. גם אריאלה אספה סביבת צוות מופלא ולא עבדה בוואקום, והצוות עבד בהרמוניה ונפלא, והתוצאות מדברות בעד עצמם. יש ועד למילי, יש 17 חברי סנגה שלימדו בקורס המורים של מילי, 15 אנשים לימדו, סיוע בסדנאות של מילי, עוד כ-60 פעילים שונים, שזה מעיד על האווירה ועל ההרמוניה בתוך הצוותים האלה, שזה מה שאנחנו באים ללמד ואין ממשו את זה, כמו בצוות של לאה, ככה לצוות של מילי. תודה רבה לכם. חברי סנגה פתחו את מרכז שלושת היהלומים בתל אביב, שהיה פעיל במשך כשנתיים, שלוש. נסגר היום מסיבות של שכר דירה. תוכנית מדהימה לדרום תל אביב. היה שם תרגול יוגה, תרגול מדיטציה, קורסים של ACI, סלון דארמה שבו כל מי שרצה יכול לבוא מהרחוב, הוזמן לסלון, קיבל כוס קפה, ואפשר היה לשאול שאלות ולדון ולהתדיין מה שאנחנו לא כל כך עושים בשיעורים שלנו. הייתה הזדמנות לברר בתוך קבוצה שאלות חשובות. היו שם סדנאות של זוגיות רוחנית ועוד ועוד, הרבה סוגים מגוונים של פעילות. הם גם ירחו קבוצות אחרות, נתנו במה לקבוצות אחרות. כל הפעילות למעט שיעורי היוגה הייתה בתרומה, על בסיס תרומה. שיעורי היוגה היה תשלום, אבל לא היה נחצות אולי חצי ממה שמקובל בשיעור. עשרות אנשים עברו דרך המרכז הזה, נחשפו ללימוד, חלקם משתלב בלימוד השבועי בקבוצות השונות. צוות ההקמה, רויטל פלורמן, רונית שושן, מרים אמיר, תמר צי, רונית ושיר קרמן ניהלו אותו, ואורי בדר ולילי אמיר יעזרו. היה איתם צוות גדול של אנשי טיפול ותמיכה, וכ-35 מורים שלימדו שם. היה גם צוות של קייטרינג, שדאג לכיבוד במקום. הלכו וחיפשו מצרכים וקנו על חשבונם את המצרכים והביאו אותם לשם. באו לפני כל אירוע, ניקו אחרי כל אירוע. שנים רבות עשו את זה חברות מסנגה של כוכב יאיר, ומתנדבים נוספים. יותר מאוחר הצטרפו גם סנגות אחרות. עבודה דרמית לתפארת, חסד אדיר, שאתם יכולים לשמוח בו ולהגיש אותו ולשלוח אותו. תודה רבה. מרכז הניהול קרמי. לפני שיצאתי לרחוב לימדתי פה כמה סדנאות של ניהול קרמי. באקון שלי אומר, אני אקים מרכז ניהול קרמי. הוציא מכיסו כסף, הקים את המרכז ניהול קרמי. הקורס הכשיר יועצים קרמיים. היו כ-20 מחזורים של קורסים של להב, היהלום, א' וב', עם למעלה מ-200 משתתפים. היו הרצאות שונות בנושאים שגזורים או קשורים ללימוד. היה קורס בתזונה בשקפה נכונה. היו הרצאות של אורחים, במיוחד הביקור של גשם מייקל והנזיר מונגור. הייתה פעילות בחברות וארגונים שונים, בסיסקו, בעיריית ירושלים, באמן, מפיקי חדשות בערוץ 2. המרכז עשה את מה שמלמד, הם ערכו סדר ל-100 אנשים שהיו בודדים ולא היה להם לאן ללכת לסדר. הם שלחו סדי מזון למי שהיה צריך לשלוח. המרכז תרם לעמותה באופן קבוע, הוציא את הספר של ניהול קרמי וחומרים אחרים. יש להם סטארט-אפ, שאני עוד לא בדיוק מבינה מה זה, תוכנת מחשב לעודד החלפת עצמי לזולתי. יש להם רשימת תפוצה של 2,300 אנשים, מחזור שנתי ממוצע של כחצי מיליון שקל. אתם רואים מה ההתכוונות של אדם אחד יכולה להצמיח, פרק קטן שמצמיח עץ גדול וענף, שנותן הרבה צל להרבה אנשים. תמשיכו לקום, יהיה טוב. מרכזים רוחניים, אנחנו מדברים בפסוק שלנו. במהלך השנים שאני ישבתי לי בבקתה הנחמדה שלי על הכרית בשקט, אתם באתם והקמתם מרכז רוחני, בערבה. אנשים חיפשו שטחים, נכנסו למסע ומתן עם הרשויות כדי להתייצב על שטח. גדי ומרים אמיר עשו את רוב החיפוש. צביקה עזר לנו בעיצוב החוזה. גדי השקיע את מיטב זמנו ומרצו בתכנון אדריכלי של העולם יוגה מתחם ההדרכה, בעבודה מפרכת של השגת היתרים. הסנגה כולה השתתפה בבנייה. הבנייה עדיין נמשכת של מתחם ההדרכה. עולם היוגה מסתיים, אני מבינה. המדרכה עכשיו בבנייה ברצוניו. מפעל מדהים, מעורר השראה, ושכולכם משתתפים בו, וזה חסד עצום, 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 עצום. להקים מרכז כזה, ושאנשים יוכלו לסגסג בדרכם הרוחנית, בגלל קיום המרכז הזה. אתם, הסנגה הזאת, אספה 1.8 מיליון שקל להקמת המרכז. עולם היוגה עלה כ1.5 מיליון שקל. מתחם ההדרכה עד כה הושקעו 350,000 שקל. Okay. אנחנו צריכים עדיין תרומות בסך 500,000 שקל כדי להביא לסיום את מתחם ההדרכה. אתם יצרתם 27,000 לבנים. מתוכם 22,000 כבר מונחות, כבר בתוך הקירות. צריך רק עוד 23,000. אם עשיתם את זה, אתם יכולים גם את זה. הרבה מכן באו למועה להשתתף, ואני יודעת שזה לא פשוט, אתם קצת רחוקים ממועה. יש כאלה שהשקיעו הרבה זמן, יש כאלה שבאו ל-20 או 30 ימי עבודה. יש כאלה שהשקיעו את מיטב זמנם, צוות ההקמה, אילן וגבי וקונשט וקשר חשום. הם השקיעו את מיטב זמנם להיות שם ולקדם את כל מה שקשור לפרויקט. מעוז תרמו ג'קי סראו. אסף ואילה דוקי. הם עברו לדרום, שכרו בית גדול וערכו את כל אלה שבאו לעזור בבנייה, ויש להם משפחה עם ילדים קטנים והם לא חסו על עצמם, פשוט נתנו את מה שהיה להם לרשות האנשים. מדהים. הדר והדר. יש גם הם היו בדרום ונתנו כל מה שיכלו כדי לתמוך במפעל, כולם ממשיכים לעשות את זה. קשה להגזים בחסד שאתם עושים, והוא מדהים, הוא מדהים. אז כל מרכז כזה, וכשאתם שולחים את ברכתכם, כמו שמציע לנו מסו שנטי דבה, תשלחו אותה גם לדיימון מאונטן, שזה היה מקום שבו אנחנו התחנכנו וגדלנו. מרכזים אחרים שיש בארץ, לא רק שלנו, יש ידידי הדרמה, יש מרכז תובנה, יש מרכזים אחרים. כל מרכז הזה הוא חשוב בעולם, אין יותר מדי מרכזים. למעשה, כמה שיש, כל אחד מהם הוא מקום יקר ונדיר שעוזר לאנשים למגר את הסבל. אין הרבה מקומות בעולם, וגם לא בארץ, שאתם יכולים ללמוד בהם את הדברים האלה. הם אכן יכולים להציל חיי אדם. ויכולים לחסוך הרבה סבל. אנחנו נוטים הרבה פעמים להקטין מערכם של מרכזים שהם לא שלנו. זה מראה לי הבנה. זה כמו להגיד, רק בית חולים אחד זה מספיק. זה לא נכון. צריך שירותים שונים לאנשים שונים, ואנשים שונים מוצאים את ביתם במקומות שונים. וכל המקומות האלה חשובים, ויש להם תפקיד, ואנחנו צריכים לשלוח גם להם את ברכתנו. לא רק מרכזים בודיסטיים, כל מרכז רוחני, כמו שאמרנו, וכל אדם נמצא בשלב אחר בדרכו הרוחנית, וזקוק בשלבים שונים, ללימודים שונים, ומרכז רוחני לא קיים אם אין מי שנעזר בו, ברגע שאין אנשים שבאים לשם המרכז מתחסל. אז אם המרכז קיים, הוא נחוץ לאנשים, והוא מקדם אותם לדרכם הרוחנית, את כל אנחנו צריכים להכיר ולשלוח להם את ברכתנו. ואנחנו צריכים לעשות כמיטב יכולנו לתמוך בהם, ואכן אנחנו גם עושים את זה. אנחנו חלק מהתרומות שלכם מקציבים לתמיכה במרכזים אחרים, כדי לשלוח להם את החסד. אחר כך הוא אומר, מי ייתן בקהילות רוחניות, יחיו תמיד באחווה, ומדבר על ההרמוניה. אז כבר דיברנו על זה. אנשים שבאים ללמוד רוחני, הם הרבה מאמינים אנשים מאוד עקשנים. הם עקשים, הם צריכים להתגבר על דעות של אנשים שונים, של החברה שמקיפה אותם, ולעמוד על שלהם. אז כשאתם אוספים אוסף של אנשים עקשים, באופן טבעי זה יהיה קרקע פוריה למחלוקות. החוכמה היא כמובן לעשות את זה מה שאנחנו קוראים עם סטייל. לעשות את העבודה הרוחנית שלנו, ולא ליפול למחלוקות. ביחד, גם זה וגם זה. וזה לא תמיד קל, אנחנו הרבה פעמים מתחככים אחד בשני לא כל כך טוב. בואי, רנצה לרגע לדעת. בואי, אתה תעשה לנו עוד חסה. אני אקח את הרון, ותסבור אותו. No problem. עכשיו, אנחנו ניתן לך כמה, וניתן לך כמה. עכשיו תשברו אותה, את הכל יחד. תודה רבה. תודה רבה על הלימוד. אז זאת הייתה המחשה קטנה וקלה ופשוטה, איך האנשים החזקים והמדהימים האלה לא הצליחו לשבור את האפונות כשהם ביחד. זה המטרה. קל לשבור אחד מאיתנו. אם אנחנו ביחד והרמונים, אי אפשר לשבור. אי אפשר. אילו אילן שמרים שם אין ספור משקולות במור, הוא לא הצליח. אז מאוד חשוב שאנחנו נלמד לעשות את זה יחד. מאוד חשוב שנשלח את הברכה שלנו למרכזים כמו סרמה, משם אנחנו יונקים. מנזר סרמה בטיבט, כאמור, הוא עכשיו מדוכא על ידי הסינים. הוא שוקם על ידי אנשים שברחו משם, שוקם בהודו. הוא עדיין צריך הרבה תמיכה. זה המקום שהצמיח את המורה המדהים שלנו, כן, הרים קודשי. כל מקום רוחני כאמור תורם לאושר של אנשים, כל בית כנסת, כל כנסייה, כל מסגד, כל מקום כזה הוא חשוב ואנחנו צריכים לשלוח להם את ברכתנו. כתוב שם שהמרכזים יתמלאו באנשים לומדים וקוראים בכתבים הקדושים. לומדים וקוראים בכתבים הקדושים. אלה מכם שלקחתם את הסדנה של הלוג'ונג 3, אז דיברנו שם על מה זה נקרא לקרוא וללמוד בכתבים הקדושים. בתרבות שלנו יש חנויות ספרים, ואנחנו קונים ספר רומן וקוראים אותו, אני לא יודעת, שבוע, שבועיים, ואחר כך עוברים לספר הבא. זה לא איך שלומדים את הכתבים הקדושים. הכתבים הקדושים הם יותר כמו התנ"ך או ספר תהילים. לוקחים ספר אחד ומתעמקים בו,
ויש ספרים של המנזר לומדים 12 שנה, והם ספרים של 50 עמודים, ולוקח 12 שנה לקלוט את מה שנאמר בהם. להטמיע, להבין, להתפלמז, להיווכח בעצמנו, לתת לדברים לשקוע, כדי שהם ילכו איתנו לאן שאנחנו נלך. לזה הכוונה, ללמוד ולקרוא שוב ושוב בכתבים הקדושים. וכמובן לשלוח את הקרמה שלנו למתרגלים, פסוק 43.
מי ייתן ונזירים הרוצים לתרגל, ילמדו כיצד לתרגל בבדידות, ויעדנו את הודעתם בהגייה, חופשיים מכל השכה.
תודה לך. אז עכשיו מאסטר שנטילבה מתחיל לשלוח את תפילתו לנזירים. בתרבות ההיא, בימים ההם, תרגול רוחני היה פחות או יותר מוגבל לנזירים. נזירות גם תרגלו, אבל לא באותו אופן. זה כמובן שונה לגמרי בתרבות שלנו, אתם לא חייבים להיות נזיר או נזירה כדי לתרגל, למרות שזה טוב ומועיל ותומך בתרגול, ואולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת, וזה חשוב. אבל פה, בשבילנו, המשמעות היא מתרגלים רוחניים. והוא מאחל להם שילמדו לתרגל בבדידות, ויעדנו את תודעתם בהגיעה חופשיים מכל השכה. בדידות. זה בעצם התבודדות או לבדיות, סוליטיות. מסתכלים במילון, אין תרגום מסביע רצון. אני נשאר עם המילה בדידות, אבל אני רוצה להסביר אותה. שני סוגים של בדידות. אחת היא בדידות פיזית, התבודדות פיזית. זה כמו שאתם עושים או שאנחנו עושים וכשולחים לריטריט. סוגרים את הדלת, משאירים את הטלפון בחוץ, את המחשב בחוץ. לא פוגשים אנשים, לא מדברים עם אנשים. זה בדידות פיזית. זה יחסית קל, סוגרים את הדלת, משאירים את הטלפון בחוץ. הרבה יותר קשה ההתבודדות המנטלית, הרבה יותר קשה. האם אני יכולה לשמור על הבידוד המנטלי, גם כשאני בתוך עולם הומה וסוען, במקום העבודה ובמשפחה ובבית, אני יכולה לשמור על המיקוד ועל הפוקוס ועל דרכי הרוחנית, ולזכור אודות מה אני ומה אני עושה, ולא ליפול טרף לעצמאיות שמנהלות אותי באופן אוטומטי. הבדידות הפיזית היא מאוד שברירית. קשה לשמור על תנאים כאלה מושלמים של בדידות. אנחנו עשינו מאמצים גדולים שם. הלכנו לאחד המקומות היחידים בעולם שאין קליטה לטלפון סלולרי. ושם, זה בדיוק אמרתי. קשה למצוא מקומות כאלה וקשה לשמור על הבדידות הזאת. אבל כשמפתחים את הבדידות הפנימית, אותה אתם יכולים ללכת לכל מקום. ולפעמים יש קצת אפילו סכנה שאנשים שמתרגלים לבדידות הפיזית מתמכרים לכל כך טוב ומתוק. ומבחינה מסוימת אנשים שמתמכרים אומרים, אני לא מסתדר בחברה, אני צריך את המקום שלי ואת השקט שלי. יש איזה פן אחד שהוא בעצם קצת מחליש אותנו, כי הרבה יותר קשה לשמור על הבידוד המנטלי בתוך החיים הסוענים שלנו, ובנסיבות קשות יותר. אז אלה מכם שיש לכם משפחות צעירות ותוססות או מקום עבודה מאוד עשות ותכן, לכם יש הזדמנות מיוחדת לפתח את הבידוד המנטלי. ובידוד לא במובן שמתבודד מאנשים, אלא לשמור על ניקוד, לשמור על המיינד שלכם, איפה אתם רוצים שהוא יהיה ולא איפה שהוא משחק, וזה הכוונה. אם אתם גם באמת רוצים לראות ריקוד ישירות, ולהשיג את המצבי התודעה הנשגבים הגבוהים יותר של מדיטציה, חשוב גם ללכת לבידוד פיזי, ללכת לריטריט שהוא בבידוד פיזי. וככל שאתם עולים בגיל, זה חשוב עוד יותר, וחשוב לעשות זה לפרקי זמן ממושכים יותר. אז בשביל זה אנחנו מקימים מרכזים כאלה. מרכז הרבה הוא עדיין לא מרכז ריטריטים, הוא עדיין בחוזה שכירות עם בעל המקום. אני מקווה מאוד מאוד שהקרמה תפשיט לנו, שיהיה לנו מרכז ריטריטים, שאתם לכם תוכלו לשבת ולעשות ריטריטים קצרים או ארוכים, אבל שיהיה מקום שהוא שקט, שהוא מוגן, שהוא מותאם לצרכים של אנשים שעושים ריטריט, ויש בו צוותים שתומכים באנשים שעושים ריטריט, ושאתם תוכלו לממש את הדרך בחיים האלה. זה חיוני אם רוצים לממש אותה בחיים האלה. כתוב שם חופשיים מכל השכה. מה זה הסחה? אז אתם יודעים, יושבים במדיטציה והדעת מוסחת וקשה להתמקד באובייקט שבחרנו להתמקד בו. למה זה קורה? הרבה סיבות, יש כל מיני סוגים של הסחות דעת. בבוטום ליין, זה בעיקר קורה בגלל ההרגל המבעיר שלנו לחשוב על עצמנו, להיות מרוכזים בעצמנו. מה טוב לי, מה אני רוצה, מה אני ראיתי, מה אמרו לי, מה אמרתי, מה אני. וכל הזמן מנגן לנו בראש. הלימוד של מסה שנטדבה בפרקים שקדמו לפרק 10 מדבר על החלפת עצמי בזולתי, נכון? בפרק 8 מדבר על החלפת עצמי בזולתי, בפרק 9 מדבר על החוכמה של הריקות. כולם באים להוציא אותנו בהדרגה ובתבונה מהרגל הנורא הזה של להיות כל הזמן ממוקדים בעצמנו, שהורג את התרגול הרוחני שלנו והורג אותנו. כי רק ככה אפשר למות, אם אנחנו קולעים את עצמנו בתוך האגו שלנו, אם אנחנו פורצים את הכלא הזה, אנחנו לא נוכל למות, כי לא יהיה מי שימות. אז מאוד מאוד יפה שאתם מאפשרים אחד לשני ריטריטים, יש כמה אנשים שתורמים את ביתם לריטריט. תודה רבה. תודה רבה. יש אנשים אחרים שנותנים מזמנם לתמוך בלי שעושים ריטריט, לבשל להם, להביא להם ארוחות טריות וטעימות וכך הלאה. אתם מכירים. קרמה נהדרת, נהדר להקדיש אותה. נפלאה, מדהימה. פסוק 44.
מי ייתן ונזירות ימצאו תמיד את כל הדרוש להם למחיה, ויחיו זו עם זו ללא יריבות וללא כל איום מבחוץ. מי ייתן וכל מי שנטלו נדרים ישמרו על מוסריות ועל הנדרים שלהם יתחייבו.
תודה רבה. אז זאת תפילה שהיא מנוסחת לנזירות, אבל כמו שהקודמת הייתה מנוסחת לנזירים והתכוונה לכולנו, גם זאת מתכוונת לכולנו. בזמנים עברו לנזירות היה קשה מאוד למצוא תמיכה, הרבה יותר קשה מאשר לנזירים. הם היו פחות פופולריות, אנשים לא נחשבו. הגזרה הזאת עדיין לא עברה מן העולם. ברטרט שלנו, הארוך, 60-70% מהמשתתפים היו נשים. ברטריט של גשם מייקל עשה, הוא היה גבר אחד וכל האחרות היו נשים. אז אני שיבור משקל מתחיל איתה שאתם תסתכלו בחדר הזה, אנחנו מסדירים לעצמנו את החורות. וזה טוב לכל המינים. כתוב שם שיחיו זו עם זו ללא יריבות. אז זאת תפילה שוב להרמוניה. והרבה מהכתבים העתיקים מתעסקים ביריבות הזאת ובסכסוכים שקורים בתוך סנגות, בתוך סנגות שחיות יחד. יש הרבה נדרים לנזירים ועוד יותר לנזירות שמטרתם למנוע סכסוכים ויריבות. נדרים ממש, את אמורה לא להיכנס לסכסוך או לתחרות או למצבים כאלה. כנראה שזה היה נפוץ ולכן נוצרו הכללים האלה. סכסוכים ופילוגים בתוך סנגות כאמור הם דברים איומים. הרבה לעמות אומרים, מבין כל הדברים שאנחנו צריכים לשמר מהם, הנטייה הזאת להתפלג ולהגיע לחיכוכים ולאי הסכמות ולשיפוטים היא המסוכנת ביותר, אנחנו צריכים מאוד להיזהר ממנה. זה מעגל קונצנטרי סביב פילוג בסנגה. אחד הדברים הגרועים ביותר שיכולים לקרות בתוך קבוצה דרמית זה שעובדת ההרמוניה ומתחילים פילוגים ואנשים נותנים לדעה שלהם ולשאיפות שלהם ולרצון שלהם להדיר את עצמם לגבור על הרמוניה ועל האחווה ועל עבודת הצוות ועל עבודה יחד. זה מנוגד לגמרי לדרך שאנחנו מלמדים, כי זה משהו שמאדיר את האגו ומה שאנחנו מחפשים לחסל. מאוד צריך להיזהר, אנחנו אפילו לא מרגישים כשאנחנו נופלים לשם. והרבה פעמים יש לנו צידוקים שונים שנשמעים לנו מאוד הגיוניים, אבל אם נקשיב טוב טוב טוב, זה האגו שמדבר ומוצא לעצמו הצדקות. תלמידה כתבה לי, חיפשתי נלמה, רציתי לפנות לאדם א' או לאדם ב', אבל אז ראיתי שהם לא מסתדרים אחד עם השני. אז פניתי לאדם ג'. זה היה לי מאוד מאוד עצוב לראות את זה. כי ככה זה מתחיל. זה מתחיל מסדקים קטנים, וזה הופך לסדקים גדולים. אחד הדברים האיומים ביותר שיכולים לקרות לסנגה, וכל אחד מכם חייב לעמוד על המשמר ולבלום כל נטייה כזאת, לתת עדיפות להעדפות ולרצונות במקום שזה פוגע בהרמוניה של סנגה. או להדיר את עצמכם, או להדיר את מעמדכם, או השפעתכם, או מה שזה לא יהיה. אז קודם כל אמרנו זאת אנטיתזה לכל מה שאנחנו מלמדים, של חיסול הוקרה עצמי. ומעידה על קונצנטרי סביב הדבר הנורא הזה של יצירת פידוג בסנגה. זה מחזק את ההשקפה השגויה שלכם. מכיוון שגם אתם, וגם האדם שמולכם, שני הדברים הם השלכה שלכם. שניהם השלכות מתוך הזרעים הקרמה שלכם. וכשאתם אומרים, אני כנגד השני, או אני בתחרות עם השני, אתם יוצרים פילוג בתוך התודעה שלכם. והתוצאה היא שהמדיטציה שלכם לא יכולה להמריא, כי יש חלקים במים שמושכים, זה כמו עגלה שרתומה לשני סוסים, וכל אחד מושך לכיוון אחר, אתם לא יכולים להתקדם. אתם לא יכולים ליצור עושר בחיים שלכם. וזה הרי אסון למורים שלכם. זה סיבה מספר אחד לראות את המורים שלכם שחייהם מתקצרים או שבריאותם נפגעת. כי אתם השלכה של המורים שלכם, ואם אתם מתחילים להתפלג, אתם קוראים את המורה לגזרים. אז עבודת צוות טובה, ויתור על שיפוטיות, על גישה תחרותית, הן מידות מאוד 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 חשובות להצלחה דרככם ולסגשוג הסנגה. ואני מפצירה בכם ומבקשת, ואני אחרה בערך אם צריך, שתשמרו, תעמדו על המשמר, אל תיתנו למיין שלכם לסחוף אתכם לשם, כי הוא יעשה את זה אם לא תשמרו, כי אנחנו רגילים להיות ענפים. ובהקשר הזה רציתי להגיד מילה על העמותה הנפלאה שאתם הקמתם, עמותת שיטה וחוכמה, שיש בה למעלה מ-2,500 אנשים בתפוצה, מתוכם 350 לומדים לפחות פעם בשבוע בקבוצה, בלמעלה מ-50 קבוצות. לעמותה יש ועד שנבחר מדי שנה על ידי השפה הכללית, הוא מייצג את העמותה בפני הרשויות. כל אחד מחברי הוועד, אתם צריכים לדעת, נושא באחריות משפטית על כל מה שקורה בעמותה. אף אחד לא מקבל שכר, ומוכנים לקחת את עצמם אחריות משפטית על מה שאתם עושים. הם מעורבים בניהול שוטף של העמותה ומגוון פרויקטים, כולם מתנדבים כאמור. לוסן קונצ'וק משמש כיושב ראש הוועד, אחראי על הניווט של הספינה הזאת. הוא דואג לקידום החזון של העמותה, ההתנהלות התקינה בכל הפרויקטים, על פי החוק, הוא מבניש חלק ניכר מזמנו וכישרונו לכך. חברי הוועד הם אילן קציר, לאה רוני, רזיה עדין, דודו גולן. בשנת 2012 המחזור שלהם היה למעלה מ1.5 מיליון שקל, והוא צפוי לגדול בהרבה כשמרכז הרבה ייכנס לפעולה. לפני שאנחנו עוזבים את הוועד, רציתי לצטט שוב פסקה על יושב ראש הוועד. היא אומרת, מה שעומד לנגד עיניו בארגון פעילות או הפעלת פרויקט הוא החסד הרב שיצבר ממנו, והתוצאות של חסד זה עבורו ועבור כל יתר חברי הסנגה. רצונו לשתף את כל חברי הסנגה בחסד ולהמשיך וליצור עוד ועוד הזדמנויות עבור אחרים, לצבור חסד שיפשיד את תוצאות מוחלאות, מהווה נר לרגליו. הוא מהווה אוזן קשבת, מקור למשען ועצה טובה ומיטיבה עבור חברי הסנגה וראשי הפרויקטים השונים שסומכים עליו ופונים אליו לעצה והכוונה בכל צורך ועניין. ואני רוצה לברך אותך ואותנו ואת עצמי על זה שיש לנו אנשים ש... ההרמוניה בסנגה מנהלת אותם, מכוונת אותם, והם פועלים בהתאם לכללים החשובים, החשובים האלה. תודה רבה. דיברתי קודם על הצוותים השונים, על צוות בית הספר, צוות מילי, צוות מרכז חניות קרמי, הצוות בערבה. כולכם מתנהלים בצורה מופתית, הרמונית, נפלאה, מרחיבה את הלב מדהימה, תמשיכו כך. תודה רבה. אסר שנטידבה גם אומר, ללא כל איום מבחוץ. אז אתם יודעים בעבר, במיוחד נזירות, היו במעמד מאוד שברירים, היה בת צבא פולש, הם היו מתנפלים על המנזרים, במיוחד של אנשים. וכך היה לאורך ההיסטוריה. אז פה מאסר שנטידבה מתפלל לשלומן של הנזירות. ומי שנטלו נדרים, שישמעו על מוסריות ועל הנדרים שלהם התחייבו. אז יש... אנשים שלוקחים החלטה, אני לא אפגע בבעלי חיים, או אני לא אפגע באנשים, או אני אהיה טוב עם אנשים, זה מאוד נפלא. הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עוצמתי, זה לקחת נדר ולהתחייב להחלטות האלה. פשוט לעשות התחייבות. אני תחת נדר עכשיו. האם זה אומר שלא תשברו את הנדרים? תשברו, כי נדרים זה כללי אימון. אבל ברגע שלקחתם נדר, זה תופס חשיבות אחרת ומקום לגמרי אחר מבחינה קרמית. העוצמה של זה מבחינה קרמית הרבה יותר גדולה. אז מאסטר שנטידל לא מתפלל, שכל אלה ש... היה להם את האומץ ואת התבונה ואת החזון לקחת נדרים שיחייבו אותם להתנהגות מסוימת וירסנו את התודעה שלנו שהיא קבועה ומשתוללת, שיוכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם ושיהיה להם את הכוח לעשות את זה. פסוק 45.
והיה אם עברו עם איזו עבירה, מי יתן וימצאו בליבם חרטה ותארו את אשר נעשה. מי יתן ויוולדו בליתה גבוהה ולעולם לא ייכשלו בחייהם הבאים בשמירה על כללי המוסר.
תודה רבה. אז כאמור, הרבה יותר עוצמתי זה להתחייב שלא לפעול בצורה פוגעה. ואם אתם שוברים התחייבות כזאת, זה יותר עוצמתי אם אתם שוברים אותה כשאתם תחת נדר, מאשר כשאתם שוברים אותה ואתם לא תחת נדר. כי כשאתם תחת נדר, אתם תפעלו בהרבה יותר עוצמה למנוע שבירות נוספות, למנוע חריגות נוספות. אתם מכירים את הסיפור על לורד אטישה והסטופה שלו, שהיה לו נדרי נזיר ונדרי בודיסטווה והיו לו נדרים טנטרים. הוא אומר, את נדרי הנזיר אני לעתים מאוד רחוקות שובר, כמעט אף פעם לא, זה כמו טיפה קטנה שנושרת מהברז. נדרי הבודיסטווה שמלמדים איך להיות טובים לאחרים, את אלה אני שובר לעתים די קרובות, כמו איזה גשם רף ועדים. את הנדרים הטנטריים אני שובר בכל רגע ורגע, כמו שערה עזה. הם היו עוברים ממקום למקום על סוסים, זה היה לפני 1,000 שנה, בטיבט, הוא עצמו היה הודי. הוא היה נושא איתו סטופה קטנה, בכל פעם שהוא שבר נדר כזה, הוא היה עוצר את כל השיירה, יורדים מהסוסים, מניח את הסטופה, עושה קידות. תראו, אתם יכולים לדמיין איך נראו המסעות שלהם. קיבלתי מכם במתנה העתק של הסטופה של לורד אטישה. מאוד שמחנו, ארי ואני שמנו אותם על האלטר שלנו, לעזור לנו לשמור על המים שלנו. יש לנו מזל בלתי רגיל שהלמות שלנו תערכו ללמד אותנו את הנדרים. בדרך כלל לא מלמדים אותם. גשם מייקל היה, אני חושבת, בין הראשונים, אם לא הראשון, אני לא יודעת, בטח, אבל אני מניחה, במערב, שבכלל לימד על נדרי הבודיסטווה לפני שהם ניתנו. אני הייתי בלימוד של הדלאי לאמה בדרמסלה בהודו, שהוא לימד את מאסטר שנטידלה. פתאום, בלי שאנשים הבינו, הוא דיבר טיבט, הוא נתן להם את נדרי הבודיסטווה, אנשים אפילו לא שמו לב, קחו את נדרי הבודיסטווה. הוא לא הסביר אותם. הרבה פעמים הלמות לא מסבירים אותם, כי לא יודעים מה לקחתם, אז איך אתם יכולים לשמור על מה שלא לקחתם, איך אתם יכולים לתת את זה לאמן אתכם. אותו דבר קורה לצערנו הרב בחניכות טנטריות אצל הטיבטים. הייתה מין גלישה כזאת במסורת שלהם, וזה קורה במיוחד במערב. בא למה טיבטים עם הגרימות ועם הכובע, ואומרים, יש יום שבת חניכת טנטרי, אנחנו היינו בקליפורניה, יריד עם הלאיה, בפארק יפה. הסתבלנו שם, היו דוחנים, היה מאוד נחמד. היו שם גם טיבטים, וניגש מישהו עם פלייר, בעוד שבוע פה ופה בסן פרנסיסקו או משהו, יש חניכה, רק $25. הכוח של טנטרה בא מהנדרים הטנטרים. בחניכת טנטרה אתם מתחייבים בין השאר לנדרים הטנטרים. הכוח של הטנטרה, ואם אתם שומרים על הנדרים הטנטרים, מה שמאמן אתכם, שאתם לוקחים את הנדרים ומתאמנים לשמור עליהם. אם אתם אפילו לא יודעים שלקחתם אותם, ואם אתם לא מקבלים לימוד עליהם, איך תתקדמו בטנטרה הזאת? איך תצליחו בטנטרה הזאת? הרבה פעמים הם לא נותנים הסבר על למות, כי הם לא מאמינים שאנחנו נוכל לשמור על הנדרים. זאת אחת הסיבות. העברה על החוק פחות חמורה אם לא הכרתם את החוק. אבל אז אתם גם לא מתאמנים, אתם לא מאמנים את עצמכם. אז לכן יש אלו מכם שיבואו ללימוד הטנטרה. כמה אחרת? כי אנחנו נלמד את הנדרים האלה בפירוט. אתם תוכלו לבחון אותם ולבדוק אותם ולהתאמן דרכם. אז שילחו את הקרמה לעצמכם, שתוכלו לעמוד בנדרים, אלה שכבר לקחתם, שתוכלו לעמוד בהם. אתם יכולים לעשות פמבלן על עצמכם העתידי, ואת החסד שאתם עושים היום, אתם יכולים לשלוח לעצמכם בעתיד, שאתם תוכלו לעמוד בנדרים, גם אלה שתקבלו. מי יודע מה זה מיינגק? מי שעשה קורס 13. מיינגק זה ביטוי בטיבטית שפירושו, מהו הדבר שמשתמע ממה שאני אומרת שאני לא אומרת במפורש? מהו הדבר שמשתמע כאן בפסוק הזה שמאסטר שנטידבה אמר אבל לא אמר במפורש? הוא אומר, מי ייתן ויוולדו בלידה גבוהה? זה מיינגה. מה הוא לא אמר? שאם הם לא יעשו את החרטה על העבירות שהם עשו, או אם הם לא יתארו את התודעה שלהם, הם יפלו ללידה נמוכה, ואלה הם מאוד סובלות. אז הוא מתפלל בשבילם שזה לא יקרה להם. זה המיינגה. אז הם צריכים לשמור על כללי המוסר, בוודאי אם קיבלתם אותם, ואם הם עשתה עבירה חייבים לעשות את ארבעת כוחות התיאור, אני לא אכנס לזה עכשיו כי השעה מאוחרת, ואני מניחה שרופאים יודעים מה זה, ואם לא זה מופיע באתר, או שתשאלו את 70 המורים שישנם כאן. מאוד מסוכן, מאוד מסוכן, זה מפיל אותנו ללידות מאוד סובלות, מאוד סובלות. אז לשמור נדרים פירושו, לשמור על הנדרים שלנו, לא של אחרים. היומן, שאתם עוקבים אחרי הנדרים, צריך לכתוב הצעה לעצמכם, כאילו לאמן את עצמכם, במידה שלא שמרתם או כן שמרתם, מה אתם הולכים לעשות בהמשך. אז הרבה פעמים רואים אנשים כותבים, מישהו התפרץ או התנהג בצורה מחפירה וכך הלאה, ואני שמרתי על קור רוח, על אורך רוח. כשאתם אומרים מישהו התנהג בצורה מחפירה, אתם בעצם מתיימרים לדעת איך הם כן אמורים להתנהג. יש פה שיפוטיות, אתם שומרים את היומן שבהם. זה לא התפקיד שלכם. אתם יכולים להגיד, זה נראה לי שההתנהגות שלהם הייתה לא הולמת, אבל זה כל מה שאתם יכולים להגיד. אתם לא יודעים מי הם, אתם לא יודעים את המיינד שלהם, אתם לא יודעים מה היו ההשלכות של המעשים שלהם, ולמה הם עושים את מה שהם עושים. לא לשפוט. אתם יכולים להגיד, נראה לי שמישהו התפרץ ודיבר בצורה גסה, או התנהג בצורה בלתי הולמת, או שבר נדר כזה או אחר, וכך הלאה. אז חשוב, חשוב, חשוב. רק אתם יכולים לשמור את היומן שלכם, וזה כל מה שאתם יכולים לשמור, אתם לא יכולים לשמור יומן של משהו אחר. פסוק 46.
מי ייתן וכל מורה רוחני יזכה בכבוד הראוי לו, ויסופקו מזונו וצרכיו. מי ייתן וישמרו הם על לב טהור ותהילתם תתפשט למרחוק.
כן, תודה רבה. בטיבטית קפה, אתם רואים, זו המילה הראשונה פה. קפה זה תרגום של פנדיט בסנסקריט. המילה חכם זה תרגום מילולי. הכוונה למורה רוחני, ליוגי, למודד, להתקדם וכך הלאה, לעמוד. אלה אנשים שהתקדמו מאוד בדרך ובשלב מסוים הפכו ל... מקצוענים במחאות כפולות. מורים רוחניים שמקדישים את כל חייהם ללמד. אנשים כאלה הרבה פעמים הופכים לתלויים בחסד של אחרים, לתמיכה בהם. אז פה יש תפילה שהם יזכו לכל התמיכה שהם צריכים. חשוב לדעת שהרבה פעמים המורים האלה נמצאים במצוקה והם לא יגידו לכם כלום. כן, רינפוצ'ה כשהוא בא לארצות הברית ואנשים לא ידעו לערך אותו, לא ידעו מי הוא, היו קשיי שפה, היו קשיי תרבות, הוא ישב לו שם בטמפל הקטן בניו ג'רזי, היו תלמידים ספורים, והוא היה תלוי לגמרי ומחיה בהם. הוא לא אמר כלום, מה שנתרם נתרם, הרבה פעמים לא נתרם, והמקרר היה ריק. אני לא הייתי איתו לצערי בתקופה הזאת, אנחנו הצטרפנו הרבה יותר מאוחר, כשפגשנו אותו זה כבר היה מצב אחר, היו הרבה תלמידים והכל היה בשפע וכך הלאה. אבל גשם ארקיל כן היה בתקופה הראשונה, והוא מספר איך יום אחד רינפוצ'ה אומר לו, באו תלמידים לבקר, הוא אומר, לך תוציא מהמטרה מה שיש ותכבד את התלמידים. הוא הולך למטרה, הוא חוזר ואומר, רינפוצ'ה, יש רק קרטון קטן של חלב וכמה שיש. אומר, אם תוצא, תיתן לו את המילים. עשו פי, שמו בפקי הטיבטי, שמים קצת חלב. וזהו, וזה נשאר כלום. והוא לא אמר כלום, ככה הוא התמיד, הוא נתן, הוא נתן, הוא המשיך לתת, והקרמה הפשילה, אז אחר כך באו הרבה תלמידים. אז אני רוצה לציין בהקשר הזה, כמה מדהים ונפלא היחס שאתם מעניקים לארי ולי. אתם מסורים, הנתינה שלכם והדאגה שלכם לנו היא אגדתית, מדהימה, ואנחנו מאוד אסירי תודה ומאוד מאוד מאוד שמחים ומוכירים את השמחה שלכם. אנחנו לא במצב של קמרן קדשי. רציתי שתדעו שיחס דומה ראוי ונהוג גם לתת לעוזרים הקרובים של הלמה, כי הם אלה שמאפשרים ללמה לתפקד כפי שהם צריכים לתפקד. הם עוזרים ללמה לפתח את האינטנסיביות שצריך לפתח כדי להעביר את הלימוד בצורה עוצמתית וחשובה. אז מבחינה קרמית, תמיכה בעוזרים היא זהה לתמיכה בלמה. ואני יודעת שאתם תומכים מאוד בקונצ'קלה, ואני מאוד מכירה את העזרה שלכם ואת התמיכה שלכם, שכר דירה, בארוחות, מאוד מאוד שמחתי לשמוע על זה. ברגע שאתם במעמד של מורה או תומך מורה ואתם מתחילים לקבל תמיכה מאחרים, זה שם אתכם באחריות קרמית מאוד מאוד כבדה. כספים שנתרמים, אוכל שנתרם, מגורים שנתרמים, בעצם הם נתינה של הסנגה. והקרמה של שימוש לרעה בדברים האלה היא מאוד 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 כבדה. אחד עלינו כמורים, עליכם במידה שאתם מורים ומקבלים תמיכה, או עוזרים, תומכים שמקבלים תמיכה. מאוד חשוב לעשות שימוש נאות בתמיכה שאתם מקבלים. לא לבזבז את הכספים האלה, לא לבזבז את האוכל שאתם מקבלים. לא לבוא בטענות ובדרישות או בדברים כאלה. לא להתלונן על המסיבות וכך הלאה, כמו שגנר מפוצל לא התלונן, אפילו שלא היה כלום גם כאלה. אז מאסטר שם דיבר המתפלל, הלוואי שכל האנשים האלה ישמרו על לב טהור, יקבלו את התמיכה והתנהגו באופן שאנשים שתומכים בהם ירגישו טוב עם התמיכה שהם נותנים להם. ואנחנו נסיים בזה היום. אתה רוצה להגיד משהו?
אז אני רציתי לקפוץ על ההזדמנות הזאת שמציינים סוף סוף ככה בפסוקים את ה... מורה הרוחני שלנו, ולמה דבורה בשני הרבים האחרונים דרכה רבות לספר על החסד הרב של הסנגה ועל האיכויות הנפלאות של הסנגה פה. אז אם יש לכם כמה דקות, למרות שהשעה מאוחרת, רציתי לשתף גם כמה דברים על החסד הרב של המדבורה עושה איתנו כבר הרבה מאוד שנים, ובגלל שזה מאוד מרגש אז אני רשמתי כמה דברים. אפשר לדבר המון המון על המדבורה, אתם בטח כבר שמעתם לא מעט, ועשינו לא מזמן איזה ריטריט שלם של סוף שבוע, אפשר לספור שם את החסדים ועוד לא לסיים, אבל אולי בכמה נקודות קצרות, דברים מאוד מאוד בולטים, שלפחות אני ככה מזווית אישית שמתי לב, וכשניסיתי לנסח את זה ולתמצת את זה למשהו, וחשבתי שזו הזדמנות מצוינת שנוכל לסמוך גם בחסד הרב שהמורה שלנו עושה איתנו כבר הרבה מאוד שנים בארץ. אז קודם כל, כל הפרויקטים שהיא מונה, ומספרת עליהם ביומיים האחרונים, וגם תספר בשאר המפגשים, וכל מה שאנחנו עושים פה בעמותה ובארגון שלנו, הכל הכל זה פרי חזונה, יוזמתה, והסיוע והליווי לאורך כל הדרך, והעצות, והליווי הקרמי, והליווי המנטלי, והליווי הפיזי וחומרי, כל הזמן, כל הזמן עוטפת אותנו באהבה ומחשבה ודואגת לנו, ובעצם כל הפרויקטים שהיא מזכירה, ואנחנו מוצגים ככאלה שאחראים עליהם, אז למעשה זה הכל מגיע ממנה. וזה הכל בחזונה, והכל אנחנו עושים באהבה רבה במסירות ושירות לה. זה קודם כל רציתי לציין. אז אני לא אבוא פרויקט-פרויקט, ויספר לכם מה החסד הרב שהיא עושה איתנו עם הפרויקטים האלה, ואני לא אציין מספרים, אבל כן רציתי לציין כמה דברים, כשאני חשבתי עליהם, היו מאוד מהותיים ועיקרים אצלי, למה אני בדרך הזאת, אם למה דבורה. אז כמו שאמרתי, כל הלימוד, כל התרגום, כל מה שמגיע אלינו, כל מי שאנחנו פה בקבוצה הזאת, זה הכל מגיע ממנה ובחסדי הרב. אתמול אתם זוכרים למה דבורה דיברה על המציל הזה ששעת לו על החסקה, ואנחנו שם התובעים והוא זורק לנו חבל. כשאנחנו טובים, אנחנו לא שואלים מה צבע החבל, מה אורך החבל, איך קוראים למציל, אנחנו תופסים את החבל. אז חשבתי על הדימוי הזה, אבל למעשה, כשלם הדבורה הגיע לארץ להתחיל ללמד פה, שזה בערך לפני 15 שנה פחות או יותר, היא באה כמו המציל הזה על החסקה, והיא זרקה חבלים, אבל אף אחד מאיתנו לא באמת הבין שהוא תובע. אף אחד לא באמת מבין מה הצרה שלנו. והיא כבר 15 שנה לא הייתה בארץ, והיא החליטה, אחרי שעשתה את כל התארים שלה, והיה לה משרה בחירה ומשכורות עתק וחיים נוחים, לבוא ולהגיד, לא, אני הולכת לארץ. לא הייתי שם 15 שנה, אני אתחיל לבוא לפה ואני אזרוק חבלים. שוב, הבעיה היא שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו טובים. אז היא כבר באה לפני 15 שנה, התחילה ללמד, לספר על החזון שהיא כבר ראתה ויודעת לאן זה הולך, ותחשבו איזה קשה זה, אין אף אחד פה שתובע או שמבין שהוא תובע. ולמעשה אתם יודעים, בלימוד שלנו על המורים, אז לא אומרים שהם זורקים חבלים, יש דימוי אחר, אומרים שזה נקרא קרס, הקרס של החמלה שלהם. כי הם זורקים את החבל ואנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו טובים, אנחנו אפילו לא יודעים באיזה צרה אנחנו. אבל החמלה של המורים, החמלה של המדבורה היא כל כך גדולה, אז זה כמו קרס, הם לא זורקים חבל, הם תופסים אותנו בכוח ומוציאים אותנו. בכוח הם מוציאים אותנו. אז אני חושב שבשביל לבוא לפני 15 שנה לארץ, ככה, לעזוב את החיים הנוחים ולהחליט שאתה בא לארץ שלא היית בה כבר 15 שנה, זה דורש המון אומץ. זה לא משהו שעושים סתם ככה. וזה אומץ וזה גבורה. ואת זה בהחלט יש לי למה דבורה. ואני רק לאחרונה הצלחתי לנסח את זה לעצמי, למרות שהמורים שלה, זה אחת התכונות שהם חוזרים על עצמה כל הזמן שהם מתארים את למה דבורה, הם אומרים אומץ, האומץ שלה. לבוא למדינה אחרת, אחרי שלא הייתה פה הרבה זמן, לעמוד על במה ולהתחיל ללמד אנשים דרך אחרת, שהם אפילו לא יודעים שהיא קיימת. כמה מורים או אנשים אתם מכירים שעומדים על במה ואומרים שאפשר לחסל כל סבל? שאפשר לנצח את המוות? זה אולי אחד הדברים שתפס אותי באופן אישי. אנשים לא מדברים על זה. אתה שואל את השאלות האלה שאתה קטן, ואחרי אתה עוזב את זה ומניח שככה חיים. עד שבא מישהי אמיצה באמת ועולה על הבמה ו... בלי שום פחד, אומרת את האמת, ולכולם. ועושה את זה ממדינה רחוקה, ובאה לפה כדי, ממש עם קרס, לתפוס אותנו ולהוציא אותנו. ואני חושב שכל מי שנמצא כאן, כל מי שהיה איתנו לאורך כל השנים, זה אנשים שיש להם את הקול הקטן הזה בפנים, שיש דרך אחרת, שאפשר לחסל את הסבל, אפשר לצאת מכאן למקום אחר, אפשר לפגוש, כמו שלמה דבר מתארת לנו, מלאכים וישויות, ולהיות בגן עדן. אז אני חושב שאומץ כזה יכול להיות רק לסוג מסוים של אנשים. רק realized being, רק אנשים שהם באמת השיגו תובנות, שהם באמת השלימו את הדרך, שהם יודעים מה יש בסוף הדרך. להם אין כבר שום פחד. הם באים, הם אמיצים, והם סוחפים את כולם איתם, והם מוציאים את כולם מהסבל. אז אני חושב שאומץ זה התכונה, אחת התכונות העיקריות שמאפיינות את למה דבורה, שאיך שהיא פועלת ללא לאות לקחת את כולנו, כשאנחנו אפילו לא יודעים את הצרה שאנחנו נמצאים בה. וכדי שהאומץ הזה יצליח, אבל כי בסופו של דבר זה שללמה יש הרבה אומץ, אין ספק, אבל כדי שזה יצליח, היא צריכה גם יכולות. וזה עוד משהו שמאפיין את למה דבורה, שכל אלו מכם שיצא לכם לפגוש אותה, בזמן קצר, היא מצליחה לראות ישירות דרכנו, זה יכילות על חושיות אפשר להגיד, ולראות בדיוק איפה אנחנו נמצאים ומה צריך להגיד בזמן קצר ובמשפט קצר כדי שיקדם אותנו. וכל מי שפגש אותה יעיד על זה ומעידים על זה כולם. א', איך היא משקיעה את כל הזמן, הפנוי שיש לה שזה כמעט כלום, אבל משקיעה אותו כל הזמן באנשים. כל ביקור היא מצליחה בסוף לפגוש את כולם. כמה שהביקור קצר היא רואה בסוף את כולם. ובזמן קצר היא מצליחה לעזור לכולם. וזה יכולות שגם לא פוגשים כל יום. אז זה משהו באמת באמת מדהים, גם להשקיע את הזמן, לא מוותרת על אף אחד, מצליחה להגיע לכולם. ומה שהלמה עושה בשבילנו, היא מצליחה לנסח במילים, אפשר להגיד את השאיפה העמוקה ביותר בלב שלנו, אבל שאנחנו עוד לא מצליחים לנסח אותה. והיא עושה לנו את זה בצורה כל כך נפלאה וכל כך מדהימה, שזה למה שזה סוחף כל כך הרבה אנשים. זה למה שכולנו פה בדרך. זה משהו נדיר, ואני מקווה שאנחנו התלמידים נדע להעריך ולהוקיר שאת מנסחת בשבילנו את העתיד שלנו עוד לפני שאנחנו יודעים. אם תקשיבו להקלטות מתחילת הדרך, אתם תשמעו איך מדברת להקים מרכז רוחני, את כל הדברים שאנחנו שומעים, שרק אחרי 10 שנים נפל לנו הסימון לנסות להקים איזה מרכז רוחני. מההתחלה היא באה לפה. היא ידעה כבר קדימה 10 שנים מה הולך לקרות. זה רק אנחנו שעדיין שוחים וחושבים שאנחנו שוחים באיזה בריכה נחמדה. יצא במקרה או לא במקרה, דיברתי היום עם חלק מהחברים פה, מחר איזה חג אתם יודעים? בטוח שאתם יודעים. אבל מה עוד חג שבועות, איזה חג זה? אז זה חג מתן תורה. ואני חושב שזה לא במקרה שהתורה שלנו מגיעה אלינו בדיוק בחג מתן תורה. זה אותו דבר, משה רבנו שהוא חזר עם התורה, עם לוחות הברית, עם הנדרים, עם כללי המוסר כדי להושיע. אז הוא בא עם החבל, הוא זרק את החבל, או שהוא בא עם הלוחות הברית, וכולם כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו בכלל? הכל בסדר פה, מה יש לך? לא, הכל לא בסדר פה, והחמלה הגדולה של המורים שלנו זה שהם מביאים לנו את התורה הזאת, את הנדרים, את הלימוד הזה, ומשקיעים את חיים בשביל זה. עכשיו, הסיבה אבל שאני מזכיר את זה, כי מה שעוד הרשים אותי מאוד, וככל שמתקרבים יותר ללמד דבורה, רואים את זה עוד יותר, כמה אמרו על משה רבנו שהוא היה ענב מכל אדם, כמה היא ענבה וצנועה. ככל שמתקרבים, רואים באיזה ישות עוצמתית מדובר, ואז מבינים כמה היא ענבה וכמה היא צנועה. ואני מקווה שלכולם יצא לראות את זה, ואתם כבר רואים את זה. בלי רעשים וצלצולים, ואנחנו לא עם פרסומים בעיתונים ובטלוויזיה, באה פשוט ועם ה... כל הרך והעדין חודרת ישר ללב של כולנו, והסיבה שיש הרבה אנשים זה כי זה נוגע בלב של אנשים, ואנשים החיים שלהם משתנים, אז זה סוחף אחרים. זאת מי שלמד דבורה בשבילנו, ובסופו של דבר, ככל שאנחנו מתקרבים אליה ואנשים באים ומספרים, אתה לרגע נמצא במצב של עושר אמיתי, ואתה מבין לאן אתה יכול להגיע. כשרואים למות מרחוק, אז נורא קל לראות אותם מופלאים ומושלמים. כשמתקרבים אליהם, אז אומרים, מתחילים הבעיות. אני רוצה להגיד לכם, בחודשים האחרונים, מאז שלמה דבורה יצאה מהריטריט, היינו איתה יום-יום, שעה-שעה, מאוד מאוד קרובים. המוסריות שלה זה משהו שהוא... לא רואים דברים כאלה. אתם לא יכולים בפסיק קטן למצוא משהו במוסריות שלה. הכל, כל שנייה ושנייה במוטיבציה למען כולם, מוסריות פרפקט. ואני חושב שהתואר הזה שלה, המוסריות הפרפקט הזאת, שהיא כל הזמן בלמען אחרים ושומרת ומדקדקת בקוצו של יוד ובחודו של המוסריות, אז כשאתה מתקרב לבן אדם כזה, הוא אוטומטית מתאר אותך. אתה יכול לבוא כמה שאתה רוצה עם הנגעים ועם החוסר מוסריות שלך, מההילה שלו זה יורד ממך. וכל מי שמתקרב אליה ובא רק לדבר את הטיפה ולקבל איזה חיבוק קטן, אתם רואים, הכל בתוך הגוף משתנה, הכל נכנס למקום אחר. וזה יכול לבוא רק כשהבן אדם, הוא כבר שם, הוא עשה את הדרך. אז הוא יכול לעשות לכם את זה מבחוץ. והיא לוקחת אותנו לשם. אחד אחד היא לוקחת אותנו. למרות שיש פה 400 איש בקהל, כל אחד יודע שהיא אישית איתו, אחד על אחד. עם הכרס הזאת, תפסה אותו ולוקחת. זה אולי בלי לפרט במספרים ובפרויקטים ובתיאורים. ניסיתי לתאר את החסד, אני חושב, אולי הכי גדול שהיא עושה איתנו.
תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. לא נפרד, אני מאוד אביא יותר. אתם הלב שלי.
תשבו על החסד הנפלא שלכם. זה יכול להיות אחד מהדברים שמנינו היום. זה יכול להיות משהו שלא מנינו היום. ושילחו אותו לאחת מהמטרות שמנינו היום, או לכל מטרה שאתם בוחרים. ושילחו אותו כמו אור שמתפשט, אור שקוף, מברך, ברכה שמתפשטת מלבכם, בגלים שנוגעים בלב של אנשים.
Thank you.